מועדים לשמחה לכולם. אנחנו צריכים כל שנה ושנה, ביום החשוב הזה, להוסיף להתבונן, להוסיף להעמיק במהות החידוש והמתנה הטובה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא בעצם כינונה וקיומה של מדינת ישראל. השנים החולפות שלכאורה משאירות קצת ממרחק את הניסים הגדולים ואת הישועה וההצלה ממוות לחיים בצורה כל כך מופלאה של מלחמת השחרור והקמת המדינה, השנים החולפות אמנם כאילו מרחיקות אותנו, אבל מצד שני אנחנו ממשיכים לצעוד, מדינת ישראל ממשיכה להתקדם, המציאות של עם ישראל בארץ ישראל נקבעת יותר ויותר, נהיית למציאות מוצקות בחוזק ועוצמה. אנחנו מתקרבים לכ-60 שנות קיום המדינה, בערך לאט לאט פי 10 ממספר התושבים היהודים שהיו במדינה בשעת כינונה. יחד עם זה, התקופות מחייבות יותר התבוננות, יותר העמקה באופיו ובמהותו של יום העצמאות וכל מה שנובע ממנו וכל מה שמתבצע והולך במדינת ישראל מאז ועדתה. אנחנו רגילים לומר את מזמור קופזיין ביום עצמאות. מזמור קופזיין מתחיל בהודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, אותו פסוק שאנחנו פוגשים גם בהלל, גם בהלל הגדול, בפתיחתו וסיומו, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. יאמרו גאולי השם אשר גאלה מיד צר ומארצות קבצם, ממזרח וממערב, מצפון ומים. מדובר כאן על קיבוץ גלויות. חלק מן המפרשים במפורש אומרים שהמזמור הזה נאמר לעתיד לבוא, לגאולה האחרונה, כגון המאירי. וכך אומר כאן במפורש המדרש שוחר טוב פה. ואחר כך ישנה פתאום מציאות הרבה יותר מורכבת. מתוארים כאן מצבי קושי, מצבי סכנה, שהם אלה שנצטרפו לארבעה חייבים להודות, שלמדו חז"ל מפה חובת ברכת הגומל במקרים האלה. וסוף המזמור, יראו ישרים וישמחו וכל עוולה קפצה פיה, מי חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי השם. כבר המדרש אומר כיצד ניתן להודות על תזמון כל המצבים האלה של קושי, אחרי שמתקבצים מארצות קבצם, ממזרח וממערב, מצפון ומים. הקושי מורגש, והתשובה אולי רמוזה בסוף, מי חכם ישמור אלה והתבוננו חסדי השם. להודות הודעה אמיתית על כל מה שמתרחש, להבין את עומק הדברים, צריכים חוכמה מיוחדת, צריך אולי יראו ישרים וישמחו, צריך ישרות, כעין הישרות שמזכיר הנציב ביחס לאבות נקראו ישרים, מבט מיוחד של חסד, מבט מיוחד של סבלנות ואורך רוח, להתבונן בדברים בהיקף כולל, לראות את התהליכים לעומקם. יש התרחקויות שונות, יש קשיים שונים, נסביר יותר מאוחר מדוע, וכל הקשיים האלה זקוקים לעומק התבוננות, כדי שההודעה תהיה הודעה אמיתית. ממש ממש לפני הסיום של המזמור, יש אחרי כל הקשיים, יש פתאום רצף של בשורה, ויזרעו שדות, ויתו כרמים, ויעשו פרי תבואה, ויברכם וירבו מאוד, ובהמתם לא ימעיט, ופתאום, וימתו וישוחו מעוצר רע ויגון, שופך בוז על נדיבים, ויתאם בתוהו לא דרך. לכמעט הסיום של המזמור. אחר כך פתאום, ויסגב אביון מעוני, וישם קצון משפחות, יראו ישרים וישמח כל עבלה כפצפיה, מי חכם ישמור אלה, ויתבונו חסדי השם. ונראה באמת שאחרי כל הישועות, הקשיים והיציאה מהם, ההתגברות, יש בסוף איזה מין מציאות של ויתאם בתור לא דרך. אחרי כל הישועות, אחרי כל ההצלות, עדיין תיתכן מציאות של תור לא דרך. יש מבוכה במשמעות הכללית העולה בכל החיים שלנו פה בארץ ישראל, אחרי כל הישועות, אחרי כל ההצלות, אחרי לפני כמה עשרות שנים עם ישראל היה בסכנה קיומית מוחשית ממש, וממש בסמיכות לסכנה היא קמה ונבנתה מדינת ישראל כישועה, כהצלה. אף על פי כן, כל הניסים משאירים אותנו בבחינת ויתם בתור לא דרך. אנחנו יודעים שהחיסרון, חוסר ההבנה, תמון בעומק הפנימי של הכרת משמעות החיים שלנו בארץ ישראל. התפיסה שהלכה ובנתה את המדינה, התפיסה שיצרה כאן את גוף החיים הלאומי שלנו באופן של בניית חול, בניית ארץ ככל הארצות כביכול, חיברה בתוכה גם את שלומי אמוני ישראל בדרך של הצטרפות, בדרך של נתינת שם קודש, שגם הקודש יכול להתחבר עם זה. יש נתינת מקום בתוך החיים המתהווים והולכים, גם לתורה, גם לישיבות, גם לקודש, יש נתינת מקום. אבל בשום אופן לא הוגדר ולא נאמר בצורה מפורשת וכוללת שכל התהליך כולו קודש הוא. לא זכינו עדיין שזאת תהיה המטבע והמשמעות של כל הבניין וכל הצמיחה וכל ההתפתחות שלנו בארץ ישראל, שזאת צמיחת הקודש, שזאת האלוקות בעצמה. מבחינה זאת אנחנו עדיין בעיוורון. כמו שהרב כותב באורות, אות התחייה, פרק למדבט, עיניה לארץ ולשמיים עדנה לא תביט. היא אינה שווה עדיין אלישה הראשון בפועל, היא מאבדת את חייה בכוחותיה הנמצאים בשורשי נשמתה, אמנם בלא קריאת שם, בלא מגמה מבוררת, הכל הוא אור השם וכבודו, אבל לא היא ולא העולם מכיר זה בבליטה, שם שמיים לא שגור בפיה, אומץ וגבורה רודפת היא, אבל באמת הכל קודש ואלוקי הוא. אנחנו מכירים כל דרכו של הרב, להראות לנו לכל אורך הדרך, שלמרות שמה שאנחנו רואים לנגד עינינו, אלו התפתחות כוחות חיים ציבוריים, של חול, אין הכרה בכך שבזה כנסת ישראל שווה הביתה, מחזיר שכינתו לציון, עם ישראל חוזר לקדוש ברוך הוא, בנים חוזרים לשולחן אביהם. יחד עם זה הכוחות המתפתחים והולכים הם באמת באמת גאולה, הם מצעדים של שנעשים בתוכיותה של כנסת ישראל. וזהו חידוש המבט החשוב שרב ציודה זצ"ל היה מאוד מאוד מקפיד וחוזר ומקדגיש ביום העצמאות. זו הבחינה הראשונה שאני רוצה לעמוד עליה. הבחינה שבאה ומכניסה אותנו פנימה. כנגד או יא על גבי כל כך הרבה גישות מצדדים שונים של אנשי תורה שרואים ומפתחים ומפרטים את מלוא הניסים והישועות שזכינו להם יחד עם הקמת מדינת ישראל ובמלחמות שקדמו ובמלחמות שאחר כך שמחייבות אותנו להודעה רבתי, וצריך עוד להוסיף בהם כהנה וכהנה, למי שמתבונן בישרות, מי שרואה את היקף הדברים, אבל צריך לדעת שהנקודה התוכית הפנימית והמהותית של מה שצמח ונהיה מיום העצמאות, זה בעצם הקמתה של מדינת ישראל בעצמה. הקמת מדינת ישראל היא הכלי קיבול שלתוכו בעצם נכנסים מכאן ואילך כל החיים הישראליים, כאחת נכנסים לארץ ישראל, כניסה של עם ישראל לארץ ישראל, פירושו של דבר לחזור אל חיינו המקוריים, לחזור הביתה, לחזור אל המציאות החיים השלמה. הדימוי שהיה שגור בפיו זה כעין קרקע ומטלטלין. כל המצוות כולם, כל התורה כולה, אין תורה כתורת ארץ ישראל, מצוות ישראל, יישוב ארץ ישראל שכולה, כנגד כל התורה כולה משום שבעצם כל קיום היהדות בחוץ על הארץ זה כביכול בחינת מטלטלין. וארץ ישראל הכל הופך להיות בחינת קרקע, בחינת קביעות, שאגב הקרקע כל המטלטלין יכולים להיכנות ולהיבנות ולקבל ערך אחר, גודל אחר. והבחינה הזאת היא רק מתווספת והולכת. אנחנו בתוך החפצה של המצווה, זה גוף החיים שלנו. כל הנכסים הרוחניים והלאומיים שלנו ננטעים וצומחים מחדש כאין לידה, ביצירה חדשה, בריאה חדשה. זה גורם השתנות של תפיסות, עיכול מיוחד של כוחות, קיבוץ גלויות, קיבוץ תכנים, קיבוץ ערכים, מורכב מאוד, מסובך מאוד, שצריך לעמוד מיד במבחנים קשים מאוד, וכל זה בעצם חלק מן המעבדה הפנימית, הקדוש ברוך הוא מצעיד אותנו בתוכה. הבחינה הזאת, אז זאת עיקרה של עיקר הברכה לחג העצמאות, זה על יצירת מתכונת החיים החדשה הזאת, שהיא בעצם מתכונת החיים הגאולית, מה שזכינו לקיים בזאת, מצוות עשה של הרמב"ן, מצוות עשה של כיבוש ארץ ישראל, של להיות בידינו ולא ביד, להיותה בידינו ולא ביד זולתנו מן האומות, או לשממה חס ושלום. זה משנה את כל המבט ומארגן את כל החיים בצורה שונה. בזה הגאולה היא כמובן לא פרי איזשהו זכות שלנו שקדמה לכך. בזאת אנחנו גם לא מתייצבים מבחוץ ובוחנים כל הזמן עד כמה טוב לנו ועד כמה פחות טוב לנו בתוך מציאות החיים הזאת. זה לא שייך, זה לא כלי המדד. כלי המדד הוא בעצם עצם הצטברות כל שנה ושנה נוספת על בניין החיים הנבנה והולך שלנו בארץ ישראל. זה צעידה נוספת, קומה נוספת בדרך אל הגאולה השלמה. זאת הגישה, זה המבט, זאת ההסתכלות הגדולה שחונכנו להתבונן בה. נגילה ונשמחה בו ביום או בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מחולל את כל התהליך הזה. כמו שכתוב ביחזקאל, למדבר, יש פה סמיכות פרשיות, תחילה מוזכרים פסוקים הידועים, שסביבה מתרקמת כל הישועה שלנו בעת הזאת, ואתם הרי ישראל אנפכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, שמעו חז"ל בסנהדרין שאין לך קץ מגולה מזה, כי עיני עליכם ופניתי עליכם ונאבדתם ונזרעתם והרביתי עליכם אדם כל בית ישראל כולו ונושבו הערים וחורבות תיבננה והרביתי עליכם אדם ובהמה וכו' וכו'. ואחר כך יש נבואה נוספת כמה פסוקים אחר כך מפורסמת גם היא, היי דבר השם אליי למור, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, והתאמו אותה בדרכם ובעלילותם, כתומת הנידה הייתה דרכם לפניי, וישפוך חמתי עליהם, ואפיץ אותם בגויים, ויזרו בארצות כדרכם וחלילותם שפטתים, ויבואו אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי באמור להם, עם השם אלה ומארצו יצאו. הגלות בעצמה היא חילול השם, והגאולה באה כדי ליצור את קידוש השם בעצם המציאות הזאת, שעם ישראל חוזר אל ביתו ואל ארצו ואל חייו, בזה שם שמיים חוזר אל מקומו. ויחמול על שם קודשי אשר חילו בית ישראל בגויים אשר באו שמה. ואז כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חילתם בגויים אשר באתם שם, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, ידוע גויים כי אני השם נאום השם אלוקים, ויקדשי בכם לעיניהם. אחרי כן ישנו תהליך, לקחתי אתכם מן הגויים, קיבצתי אתכם מן הארצות, ואחר כך יש תהליך של טיפול, של התקדשות והתארות, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותארתם מכל תומותיכם, כל גילוליכם, אתאר אתכם, נתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, וסירותי את לב האבן מבשרכם, נתתי לכם לב בשר. ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלך ומשפטיי תשמרו ועשיתם. מתוך המהלך בולטת המשמעות שהחזרה לארץ ישראל עדיין היא בלא בנייה רוחנית, וכל הדברים צריכים להיבנות עד כדי עקירה ובנייה מחודשת, ועשירותי את לב האבן מבשרכם. קשה לשמוע, לשבת בארץ ישראל עדיין עם לב אבן, וצריך, ונתתי לכם לב בשר, זה בנייה של עקירה ובנייה ובירורים לא פשוטים, שהכרחי שיבואו ויהיו כחלק מתהליך הגאולה. אנחנו נראה אחר כך את הקומה נוספת ביחזקאל בהמשך, אבל כאן כלפי זה מפורסמים הדברים שהרב זצ"ל בעצמו, עם כל מה שהוא חיבב והחשיב מאוד וגידל והרחיב והעמיק לראות בכל התהליכים המתרחשים, התחלות של גדלות, התחלות של בנייה כוללת של הציבוריות הישראלית, יחד עם זה פעמים רבות הוא הזכיר בצפה שכל זה יש לו, הוא רק כאין פאזה אחת לכל האידיאליות הלאומית הזאת, יש לה קצבה. הלאומיות גריידה לא יכולה להחזיק מעמד לאורך זמן, ויש לה קצבה. למשל בזרונים נשמת הלאומיות וגופה, רב מדבר על הנשמה של אהבה לאומית, איך שהיא נושקת את מהות כנסת ישראל, את הערכים הכי נשגבים שלנו. נאה עדן חקר הוא האידיאל של הקמת עם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, מתוך עם שקוע בעבדות איומה וכולי. אבל כאשר הדברים צריכים להופיע בצורה מציאותית, ממרומי חוסן זה יכולים זרמי אורה לרדת, מצב של נפילה וכיעור, והרב מדבר על מציאות של ירידה נוראה, מסרך את הלאומיות את דרכה ללקוט שעורים מגלה בהמתן של אומה שפלה, ברוח קדום על הזעם והחולי תתיימר בחיצוניות של שפה שאינה מכרת את איזוז רוח קודשה של ארץ שהיא מתכחשת לפליאות סגולותיה של געגועים של סיגי סיגים שזרקה מהם כל יסוד מזין ומחיה. ואיה דם הנפש אשר תחיה בו. זהו מעמד המיצר של כנסת ישראל אשר תרד אליו בהכרח סמוך לי קיצתה לתחיית אמת. ממש בהכרח. ובהקיצה תשליך ממנה בזעם נמרץ את כל סיגיה ובחפץ אלוקי תקבץ אליה את כל טובה. זאת אומרת, ישנה מציאות כזאת. כביכול היינו צריכים לחכות לזה. זה לא קורע את עצם מציאות החיים שהתחדשה. זה מחייב העמקה, מחייב הבנה, ונותן מקום לכוחות הגדולים יותר להיכנס ולומר דברם. שיחת יום העצמאות האחרונה שאני זוכר מהרב צבי יהודה זצ"ל הייתה מאוד שונה באופייה מהשיחות הרגילות. הרב צבי יהודה נתן אותה בביתו קצת לפני יום העצמאות תשמ"א. הרב צבי יהודה הדגיש נקודה אחת, עצמאות זה עצמיות. עצמיות, להיות עצמיים. וזאת תהיה העוצמה שלנו, בזה נתחבר עצם אל עצמו. אני חושב שזה באמת הדגש שאולי אנחנו צריכים לחוז בו ביתר תוקף בתקופה הזו והלאה. ההכרה של עצמיות החיים שלנו היא הרי כל כך חסרה. אנחנו כעומדים מבחוץ רואים את כל מה שהקדוש ברוך הוא גומל עמנו, אבל לא חודרים אל העצם, אל המהות. אני חושב שאנחנו לא חודרים אל המהות שלנו, גם אנחנו לא מבינים את העומק של מהי ארץ ישראל בשבילנו. כסעיף הראשון המפורסם בספר אורות, זה חסר לעם ישראל. כי תהיו לי אתם ארץ חפץ, נאום השם צבקות, סוף הנביאים, סוף מלאכי. אתם ארץ חפץ. מציאות החיים של עם ישראל וארץ ישראל חדם, מציאות שלמה, מציאות חיים של גודל. אז הלאומיות מוכרחה להיות לאומיות של קודש, והקודש מוכרח להיות ליבה ופנימיותה. הפרק הבא ביחזקאל המצאי, מיד אחרי הפרק שקראנו מקודם, הוא חזון העצמות היבשות, שלפי הרבה מפרשים, גם הוא מתייחס, כמשל המפורסם מהגרה, הגלות היא מבחינת בית כברות, והגאולה היא בעצם התחיות העצמות, והעצמות מתקרבות עצם אל עצמו. המשל הזה מאוד שייך להבין שאנחנו בעצם חוזרים אל תחייתנו, ואנחנו צריכים לחבר בחזרה את שלד החיים שלנו, ולחבר את איברי גוף החיים שלנו עצם אל עצמו, להכיר את עצמיות החיים שלנו, להכיר את כולנו כמציאות ישראלית אחת, מאוחדת, מלוכדת, בנויה ועצמית. לא תכתיבים חיצוניים, פוליטיים, לא אילוצים, אלא לדלות את מעיינות החיים העצמותיים שלנו. ובזאת נוכל לעלות להמשך הפרק שמסיים בעץ אפרים ועץ יהודה של העלייה ממשיח בן יוסף למשיח בן דוד. הקומה העמוקה יותר של הגאולה שמחכה לפתחנו היא עוברת דרך התפיסה האורגנית הזאת, תפיסת החיים השלמה שלנו, תפיסת היותנו מתרוממים ומתעלים. זה מחייב את כל המערכות שבתוכנו. צריך לדעת, זה לא רק דרישה שאנחנו זורקים אותה כלפי הציבור הרחוק, כלפי אלה שלא מבינים, כלפי אלה שבוגדים חס ושלום בארץ ישראל. זו דרישה שאנחנו צריכים לומר אותה לכולנו יחד. באורות התחייה, פרק י"ח, הרב מסמן שלושה כוחות, שלוש סיעות בתוך חיי האומה. אולי חידוד הסיעות האלה היה מתאים לאותה תקופה שבה נאמרו הדברים, לפני כבר כמעט 100 שנה. הרב קורא לעשייה אחת האורתודוקסית, היינו שלומי אמוני ישראל שמסת נפשם רק התחזקו תורה ומצוות, התגדלותם ושכלולם וכולי. עשייה אחרת, עשייה לאומית, חלוצית, כן? נושאת את דגל בניית עם ישראל מחדש בארצו. והעשייה השלישית, הרב קורא לה עשייה של אנשי ההשכלה האוניברסליים, הצד האוניברסלי, הצד של אנשי המדע, הצד שרוצה לראות את תרבות ישראל כחלק מן התרבות הכלל עולמית. הרב אומר כאן שני דברים. קודם כל הרב אומר שקורה, וזה קריאה לכלל הסיעות, שכל סיעה מוכרחה קודם כל לראות שיש משהו שהיא יכולה לקבל מן הסיעה אחרת. היא צריכה לפנות מקום, כמובן בקשרות, כמובן בכבוד, כמובן צריך לתת מקום, כי גאולת ישראל מוכרחה להיות משוקללת מכלל הכוחות. אבל אחר כך הרב אומר, וזה הסעיף המובן הדבר, כי מה שהכנסנו את הקודש בשדרת שלושת הכוחות, שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים, כדי להניח מקום לחברו, איננו מובן כי אם בצד הטכני והמעשי של הקודש, ובצדדים המחשביים והרגישיים המתייחסים לזה. אמנם עצם הקודש העליון, הרי הוא הנושא הכללי, שהצמצום הזה עצמו אף הוא מכלל עבודתו, כמו כל העבודות הבאות, לשכלול העולם והחיים בכל המובנים. רוצה להסביר את זה. יש כביכול לקודש שני תפקידים בעם ישראל. יש לו תפקיד שבו הדגש הוא יותר מעשי, כמו כל כוח וכל דבר שצריך להיות רתום לעולם המעשה, הוא צריך השתדלות, הוא צריך נמרצות, הוא צריך עקשנות, הוא צריך לפעמים אפילו לחימה. וצריך להילחם על מה שאתה מאמין בו. כמובן, בכוחות ובכלים הנאותים לפי העניין והזמן, אבל בכל דבר ודבר יש מציאות כזאת. נאמר הקודש, רוצים לבנות את מה שהרב כינה אז הקודש, רוצים לבנות תורה, רוצים לבנות ישיבות, רוצים לבנות כמה שיותר בתי כנסיות ומקוואות וכו' וכו'. צריך להשיג את כל מה שקשור מהבחינה המעשית כדי שהדברים האלה יתבצעו, ומחויבים כמובן להיות אנשים שבלא הרף יטפלו בזה וידאגו לזה, ועשו את הדברים בצורה הכי שלמה והכי נחרצה, כביכול אין שום דבר אחר בעולם אלא זה נגד עיניהם, אחרת זה לא יהיה. ואנחנו יכולים להוסיף לזה אולי עוד הרבה דברים שהיום שייכים לקודש, הרבה מערכות חשובות ובריאות, שגם הם אולי הקודש הוא נושא דגלן. ויחד עם זה צריך לדעת תמיד שהקודש הוא שופר האומה כולה. הקודש הוא אמור להיות כלי קיבול גדול מספיק ורחב מספיק, איך לראות שכל מיני זרמים שנושאים אולי דגל חלקי כלשהו בעם ישראל, ומפתחים את עם ישראל לפי תפיסתם בכיוון שלהם, גם אותו דגל וגם אותה בחינה וגם אותה אבמינה, בסופו של דבר היא הרי צועדת את צעדיה בדרך לבניין האומה בשלמותה בארצה. וטוב שכזאת גם היא בסופו של דבר איזושהי בבואה של תכונת הקודש בצורה הגדולה שלה. צריך לדעת שהצורה האורגנית, החיבור עצם אל עצמו, צורת החיים השלמים, רק הקודש יכול לומר את דברה בעם ישראל. זה לא חיבור טלאי על טלאי, זה לא קואליציות, זה דבר שהוא למעלה ממפלגות, הוא דבר עליון. הרי זה בעצם השאיפה שכבר נוסחה לפני 90 שנה על ידי הרב בדגל ירושלים פעמים רבות, להבדיל ממה שכונה אז תנועת המזרחי, שהיא יותר אימצה את הצורה שהקודש הוא כעין תפל למציאות החיים הישראלית המתהווה כביכול בדרך קונית. הרב קרא את הקריאות הגדולות של דגל ירושלים וקרא לכל גדולי הקודש בעם ישראל להתאגד מסביב לזה, שיהיה כאן כוח עליון, ציבורי, נשגב, שהוא יהיה למעשה חוד החנית של כל התנועה הציונית, של כל עם ישראל על כל פלגותיו, החוזר ציונה. חסרי שפה בהירה אנחנו עדיין, וחדלי אונים אנו לבטא את כל העוז של צד הקודש בתחייה הלאומית. אבל בטוחים אנחנו שבהירות הרעיון ובהירות המבטא בו יבואו יחד עם ההתפתחות של התנועה. חזר אומר, ירושלים היא אידאה, לא חברה ואגודה במובן המצוי והרגיל. אנחנו אומרים שלא יתכונן החול בלא יסוד הקודש, כשם שלא יעמוד הקודש בחיים בלא יסוד החול. הדרך הזאת היא למעשה ביתר שאת מתבקשת ונטבעת אולי דווקא בעת הזאת, ודווקא כאשר יש מבוכה רבתי בכל המערכות של התפיסות החילוניות של הציונות, יש מתאזרחת איזושהי תפיסה שכביכול התהליך גמר את תפקידו וצריכים לבסס את מדינת ישראל על העכשוויות, ליצור מציאות, להשלים עם המציאות הבינונית הקיימת, להתעלם כביכול מכל הסכנות הסובבות ולעשות פתרונות דמיוניים שכביכול ייתנו תחושה שהגענו אל המנוחה והנחלה. אולי זה מאפיין את השנה הזאת, שנת נונחת, שנת נוח, שזה בעצם ההפך. כל המנוחה הזאת היא דמיון, למעשה הכל מסביב רק צועק, למעשה מתזמן את בקיעתה וצמיחתה של הקומה העמוקה, הקומה השלמה יותר, הקומה הגדולה יותר. וזה מחייב אותנו להיות יותר בולטים, לא רק כנושאי מייצגי ציבור מסוים, מייצגי קבוצת ערכים מסוימת, מיוצגים ומבוטאים כביכול באיזושהי מפלגה, אלא למצוא ולא ערף את הדרכים לפרוס את הגודל ואת המבט ההכרחי, שהוא בעצם מבט החיים המחובר והשלם, האמיתי, שהוא אמת החיים היחידה, האידיאליות היחידה של עם ישראל, התפקיד האמיתי והמהותי שלנו פה עם מלוא הצביון, שאז כל הכוחות שהתעייפו והלכו בתוך האומה ימצאו בו את ביטוים השלם, הערכי, החי, וכאן תימצא בעצם התחייה השלמה להתרומם אל הכלליות, לצאת מן התפיסה שכביכול יש בה משהו של צרות שעלולים אנחנו להתאפס בה, ותכונת מסירות הנפש שלנו שאנחנו כבר מורגלים בה להשליך מנגד את כל האינטרסים שלנו, הכל למען הכלל, לראות את הדברים גם בצורה ההיקפית שלהם. עם מה שהרב ציודה היה מדגיש ביום העצמאות, כדוגמה את חזקיהו המלך, שרצה הקדוש ברוך הוא לעשות אותו משיח, אבל נשתייר בו משהו של פרטיות, משהו שלא התכלל כולו באוצר הכלל, כביכול זה מסביר את היכולת לממש את זה אצלו, על פי דרכו של הרב, כל היוצא ממלחמת בית דוד, גט כריתות כותב לאשתו, כל צבא ישראל, מלחמות ישראל, כל הכלליות בישראל בנויה על התבטלות של הצד הפרטי. גט כריתות כותב לאשתו לומר, כביכול הצד המשפחתי, הצד האישי, הוא מתרומם בכלל, הוא לא מתבטל ונעלם, הוא מתרומם, שלמות ייצוגו, הוא כשרגע בתיהר המתבטל, כפי התכונה הכללית, הפך ממה שקיים באומות העולם, שהיו לוקחים עד רבה את משפחותיהם לשדה הקרב, כדי שהלוחם ירגיש על מה הוא נלחם, יהיה לו יותר מוטיבציה. הדגש הפרטי, שכביכול בתוך צבא מיוצא, כל אחד ואחד נלחם על הבית שלו, ועל העיר שלו, ועל האינטרסים שלו, וזאת מחלה שיכולה להתפרס על הציבוריות כולה, וכל הציבוריות עלולה ליפול בתפיסה של חברת מניות, כביכול המדינה כולה מכילה בתוכה קבוצות קבוצות, וכל קבוצה יש לה איזה אינטרס, והיא כולה נלחמת בתוך המדינה רק כדי לממש את התפיסות שלה. ואנחנו צריכים בכוח לבנות את השלד. התפקיד שלנו הוא לאחות את הקרעים, לבנות מחדש את הבית קיבול הגדול הלאומי, שאז בבנייה השלמה הגדולה יראו איך כל הערכים כולם מחוברים ומאירים דווקא בגודל החיים. דווקא הכלליות היא אוצר נכון, שהוא הדרך שבה יבוא לידי ביטוי יותר שלם כל השאיפות הפרטיות בצורה המלאה, השעם ישראל כולו יכיר באמת הזאת יותר ויותר. אולי דווקא פה בבית אל יש לנו פה רמז של סולם שמלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. צריך לדעת לכוון נכון את המניות של שני הצדדים גם יחד, שעל כורחנו אנחנו קרואים לאחוז בהם מכאן ואילך. כך נראה לכאורה הצד העליון והצד המעשי. המציאות המעשית המחייבת את המשך ההתמודדות, המשך העמידה על כל מה שחיובי ונכון, בכל אופן שהוא בריא וישר וצודק וערכי ומקודש. יחד עם זה צריך לבנות את הקומה העליונה, את הקומה הכללית, את הבנת התהליכים בגודלם, והבאת עם ישראל כולו להבין אותם בצורה השלמה הזאת, בצורה הגדולה, בצורת החיים השלמה שלנו, שבכאן ואילך בעזרת השם נוכל להיכנס לפנימיותה, לתוכיותה של הגאולה, לפנים המקודש שלה, לנשמה שתאיר בתוך גוף החיים הזה שנבנה ביום המיוחד הזה, ונזכה להשלמתו בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.